בוקר טוב שר השיכון.
בוקר אור, מה שלומכם?
ברוך השם. אנחנו קודם כל שמחים שאתה מתארח אצלנו כאן בתוכנית השר, ובאמת בוא נזרק ללב הדיון. שמענו אתמול אותך ושמענו גם את השר אריה דרעי שאומר, מדינת ישראל עדיין לא פיתחה טכניקה איך מייצרים תוכניות מגורים לדירות. במילים אחרות, יש מהפכה אדירה שהשר גלנט והשר כחלון מובילים, אבל איכשהו החרדים לא מצליחים להיות שם על המפה.
אני רוצה להסביר למאזינים איזה מצב קיבלנו כאשר הממשלה הזאת החלה לעבוד לפני שנה וחצי. היו חסרות 100,000 דירות, מחירי הדיור עלו תוך עשור פי שניים, תהליך בנייה של שכונה במדינת ישראל אורך לא פחות מ-15 שנה משלב התכנון ועד שלב הביצוע, והדבר האחרון שבו אתה פתחת, אנחנו נידרש ללמעלה ממיליון דירות ב-20 שנים הקרובות, לפי הערכתנו עד 20% מהם לאוכלוסייה חרדית, כי זה קצב הריבוי הטבעי. ולכן העניין הזה הוא אתגר עצום. בניגוד למה שהיה בעשור לפנינו, אנחנו צללנו, משה כחלון ואנוכי, לתוך הבעיה הזאת על מנת לפתור אותה, ואנחנו יודעים שיש ביקורת ולא מתרגשים מהעניין. על מנת לייצר פתרון, למעשה באנו עם כלי שקוראים לו מחיר למשתכן, ולמעשה המשמעות של מחיר למשתכן היא מאוד מאוד דרמטית. עד היום מדינת ישראל, בעיקר מינהל מקרקעי ישראל, עסקו בגביית מס באמצעות העלאת המחירים של הקרקע. ואז היית רואה שבמקום מסוים משווקים, כן, את 100 יחידות הדיור הראשונות במחיר של 100,000 שקלים לקרקע ליחידה, וכשזה מגיע ל-100 יחידות האחרונות, אז זה פתאום הופך להיות 200,000 שקלים. מדוע? כי זה מנגנון שבסופו של דבר הכניס כסף שהלך לשימושים אחרים טובים למען המדינה. ואנחנו למעשה באנו עם היגיון שאומר אנחנו מפחיתים את מחירי הקרקע באופן דרמטי, וחוץ מזה מקבים תהליך של תחרות בין הקבלנים השונים. התוצאה היא שמחירי הדירות בכל מקום שבו אנחנו הולכים למחיר למשתכן, יורדים בסדר גודל שבין 25% ל-30%.
אבל זה עדיין לא קורה, זה לא קורה עכשיו ברמה המיידית, ומה קורה השר גלנט? זה גורם, ההצערות הללו גורמות להרבה זוגות חרדים, ולא חרדים, זוגות צעירים, להימנע מלקנות דירה, כי הם אומרים, יש הבטחות, ואולי עוד שנה, שנתיים, שלוש, יהיה מחיר למשתכן, ולכן שווה לנו בינתיים לזרוק כסף בכל חודש על שכירות. והשאלה היא מה תאריך היעד, מתי סוף סוף
התוכנית הזאת? תראה, אני רוצה להגיד מה קורה.
כן.
לתוכנית נרשמו עד כה למעלה מ-80,000 איש. השתתפו כבר בהגרלות 67,000 איש. זכו בהגרלות 9,000 איש. ו-9,000 משפחות, והתהליך נמשך, אני מעריך שעד סוף השנה יזכו 30,000. זאת אומרת, זה לא...
זה עדיין כלום לעומת הנרשמים, ביחס למספר הנרשמים.
הרי כולנו יודעים שניסים ונפלאות ויצירות גדולות, זה דברים ששייכים לתקופות אחרות. אנחנו עוסקים בדברים פרקטיים. דירות לוקח זמן לעשות, אבל מה המשמעות של 9,000 שזכו ו-30,000 שיזכו עד סוף השנה. המשמעות היא שאדם יודע איפה דירתו, חתם חוזה ותהליך בנייה. עכשיו אני מציע לכם ללכת ולהסתובב בארץ. באפול הדירות שאנחנו החלנו בהם במחיר למשתכן ישובקו אותו, ייכנסו אליהם הזוגות הצעירים. באחי סמך בלוד יש בניינים שנבנים, אותו הם מסתיימים. וכך במוצקין ובמקומות אחרים. זאת אומרת, אם אני מסתכל על הפרקטיקה, אני רוצה לומר לכם את הדבר הבא. בשנת 2017 אנחנו נוציא כשניים היתרים מתן תוקף על תוכניות מאשר היה ב-2014. בשנת 2018 אנחנו נבנה פי שתיים מאשר בשנת 15.
כן, אבל אני חייב לומר משהו, השר גלנט. זה ברור שאתה והשר משה כחלון, שאגב, אתם גם באתם באותה מפלגה, ויצרתם הזה ערב הבחירות, מצליחים לעשות פה משהו שאחרים לא עשו. אבל אנחנו מדברים על מצוקה של מגזר, שמייצר, ברוך השם, קרוב ל-10,000 זוגות בשנה. עכשיו, שהם מתחתנים. עכשיו, התכנון אצלכם, שזה בעצם הדבר הכי דרמטי שקשור למגזר החרדי. כי הרי החרדים לא יכולים לגור בכל מקום, ולא נותנים להם להיכנס לשום עיר, ואתה רואה שמגיעים למגזר הערבי והדרוזי, שאנחנו מפרגנים להם גם מיליון דירות לכל המגזר. שם אתה רואה יצירתיות וכישרון, ואיך הרי דרי אמר אתמול, מתכנן, יש להם 16 פרויקטים, אבל כשאתה מגיע למגזר החרדי, עד שמוציאים לך כל יחידת דיור, ואם לא הגיע לך בגד שעצר את זה ואמר שאי אפשר לתעדף את החרדים, וכו וכו, בסופו של דבר, אם הבאת הרפואה למגזר הכללי, כנראה המגזר החרדי ימשיך לסבול עוד הרבה הרבה שנים.
תראה, אני שר הבינוי והשיכון של מדינת ישראל ושל כל אזרחי מדינת ישראל, ואני בתפיסתי האישית, מעבר לנושא הזה, מאמין באחדות ולא בפיצול. אני מאלה שלא מוכן לשמוע שמישהו מתקדם בזכות זה שהוא מכה מגזר כזה או מגזר אחר. ומבחינתי כולם שווים ויעידו על כך כל האזרחים וגם ראשי הערים. זאת אומרת, כשאני שואלים אותי למה אתה כל כך אוהב את החרדים, כי אני אחד הראשונים שהלך לרב זייברט בבני ברק, ויושב שעות עם משה אבוטבול בבית שמש,
זה שמנו לב שמנו לב בכנס אתמול, שהחמאת לראש עיריית בית שמש משה אבוטבול, שבאמת בית שמש זה עיר שהצליחה להקים לא מעט דירות למגזר החרדי. יש איזושהי מערכת ככה של שיתוף פעולה ביניכם?
לא, יש מערכת עם כולם, גם עם הרב רייך ברכסים. יש לי קשר אישי, כי אתה יודע למה? כי הייתה שם תוכנית שתקועה בוועדות התכנון 28 שנים. שמעתם את המספר? 28 שנים בתכנון. אנחנו שינינו את תוכנית המתאר הארצית, הכנסנו בתיקון במיוחד לרכסים, אנחנו מעבירים את זה בהחלטה של הוועדה הארצית עכשיו, ויתחילו לבנות. זה המתנה, ואנחנו בעניין הזה נביא כמעט 2,000 יחידות דיור לרכסים, כי אין שום סיבה לעצור את זה. ואני נסעתי את דברו של הציבור החרדי ברכסים, כן. כי מבחינתי רכסים לא שונה מכפר חסידים, מיגור ומנשר. זה עכשיו, הכל אותה סביבה, וצריך לפתור את הבעיות.
עכשיו, השר... השר גלנט, מה קורה מעבר לקו הירוק? ערים כמו ביתר אלית, למשל, שיכולות לספק פתרון של אלפי יחידות דיור בשנה. למה זה תקוע שם? למה אנחנו...
גם בביתר אלית נטפל. קודם כל, לתפיסתי האישית, המרחב של גוש עציון המערבי, כולל אפרטה, וכל מה שנמצא מדרום לבית לחם בג'אלה, ומצד שני ביתר עילית שמתחברת, הם חלק שחייב להתחבר למרחב של גבעת המטוס וירושלים, ולמעשה זה חלק אינטגרלי מירושלים, זה גם מקום שיהודים ישבו בו מאז ומעולם.
אתה בעצם תומך בתוכנית לספח את גוש עציון?
יראה, מבחינתי גוש עציון הוא חלק מירושלים, חלק ממדינת ישראל, לא יכול להיות מצב בשום פנים ואופן שגוש עציון יהיה עליו איזושהי מחלוקת. אנחנו זוכרים היטב, מי שמכיר את ההיסטוריה, שם היו ארבעה יישובים יהודיים, רבדים, כפר עציון, מסועות יצחק ואין צורים.
אז אתה תומך בהחלת הריבונות הישראלית על האזור?
ברור, איזו שאלה.
השר גלנט,
אין לזה שום מחלוקת, בעיניי לא יכולה להיות מחלוקת, אני אומר לך יותר מזה, חייבים להחכים כביש שלישי לירושלים, ברמה של כביש אחד, שיכנס מהמרחב של עמק האלה בית שמש, לכיוון גוש עציון, ויפתח את הדרך דרומה. זה דבר קריטי לעתידה של ירושלים, המציאות שבה נעים ב... באיזשהם דרכים הכלכלות לגוש עציון, זה דבר בלתי סביר, אם אנחנו מסתכלים על זה כעניין אסטרטגי.
אתה יודע, השר גלנט, אנחנו מדברים באמת על מהפכת הדיור, וכותבים לנו מאזינים, הנה, השר גלנט לא דיבר אצל החרדים הרבה זמן, תשאלו אותו, איך הוא מסתכל לכל הקרב הגנרלים והפוליטיקאים, סביב דוח מבקר המדינה של צוק איתן? ותרשה לי לשאול אותך שאלה אישית, אני מנסה לחשוב, למי יש אינטרס באירוע הזה? האם זה לא איזשהו קרב פנימי של כמה פוליטיקאים וגנרלים שרוצים למצב את עצמם, והם גוררים מדינה שלמה ופוגעים בזכרם של הנופלים, או שמדובר באמת פה בדוח שמצביע על כשלים וליקויים, ויש צדק בכל התחת האשמות בין הצדדים?
תראה, בעיניי, צוק איתן הוא תמרור אזהרה, והדבר החשוב ביותר זה להוציא את צה"ל מחוזק ולהפיק את הלקחים עבור צה"ל, כי אתגרי העתיד גדולים ממה שחווינו. החמאס ומבחן עזה בכלל הם אויב קל יחסית לדברים שעלולים לקרות, ואני מקווה שלא יקרו. ולכן חובתנו לחסן, לחזק את צה"ל ואת מערכת הביטחון. אני חושב שהביצועים בצוק איתן היו ביצועים לא טובים מבחינת המערכת הצבאית. תזכור שהצבא הזה שנלחם בצוק איתן, זה אותו צבא שעמד בהתקפת פתע של הצבא המצרי עם גייסות אדירים ב-73, ותוך 18 יום הגיע למרחק 101 קילומטר מקהיר, בזמן שהמצרים רצו להגיע לתל אביב. אז אנחנו יודעים מה כוחו של צה"ל, אבל זה דורש הכנה מוקדמת, וזה דורש תהליכים של החלטיות בשדה הקרב. את הדברים האלה צריך לשפר, ולכן בזמן מערכה כולנו צריכים לעמוד מאחורי הצבא, מאחורי המערכת הביטחונית, מאחורי הקבינט. אבל כאשר התהליכים מסתיימים, חובתנו לבדוק את הדברים, לראות מה נעשה לו בסדר, כי זה התנאי על מנת להשתפר.
השר גלנט, אתה כמעט היית רמטכ"ל, ולצערנו, לצערם של אזרחים רבים בישראל, בסוף זה לא יצא לפועל מסיבות שאפשר לחלוק עליהם. האם כשראית את הדוח השבוע, אמרת, הפתרת הנחת רווחה ואמרת, כל זה נחסך ממני?
לא, הייתה לי תחושה הפוכה, שאילו אני הייתי, אז החמאס היה נראה אחרת.
מה, אולי תסביר לנו?
תראו, אנחנו הרי עשינו את מבצע עופרת יצוקה בשנת 2008, תחילת 2009. ואני רוצה להזכיר למאזינים במה אנחנו עסקנו. אנחנו הנחתנו מכת פתע על חמאס, 300 מחבלים נהרגו בתקיפה הראשונה, לאחר מכן תקפנו את כל האזורים שמהם היו אמורים להיות משוגרים טילים, ופגענו ב-90% מהם. אני מזכיר שאז לא הייתה כיפת ברזל. ולאחר מכן תמרנו אל עומק השטח, 5 ימים לאחר מכן, עד שבשלב מסוים הממשלה, הדרג המדיני, עצרו אותנו, וכתוצאה מזה יצאנו, אבל היינו קרובים, אילו היה נדרש להגיע למצב שאנחנו עוצרים או הורגים את כל ראשי החמאס, מביאים אותם למשפט או לבית קברות, ומייצרים מציאות שונה. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, בעשור האחרון, היו 3 מערכות משמעותיות, מלחמת לבנון השנייה, עופרת יצוקה וצוק איתן. על מלחמת לבנון הראשונה ועל המערכה האחרונה של צוק איתן הוקמו ועדות חקירה ודוחות מבקר וכן הלאה. על עופרת יצוקה לא הוקם שום דבר, כי התוצאות היו טובות וכל אחד ידע את זה. ולכן מי שהתרגז שם זה רק גורם אחד.
השר גלנט, איך מונים בקיץ, ועם זה ניפרד באמת, איך מונים בקיץ מבצע? יש אנשים אצלנו שאולי להוטים להגיע לאימות. האם אפשר למנוע את האימות בקיץ, או שזה נבואה שכבר אי אפשר למלט?
אני לא חושב ששום דבר בהקשר הזה הוא גזירת שמיים. בעניין הזה אפשר ללמוד גם מאמירות שהן אמירות של גויים. הרומאים נהגו לומר, הרוצה בשלום ייכון למלחמה. אז קודם כל צריך להתכונן ולערך. והדבר השני, אנחנו צריכים לדאוג לנקז את הלחץ שקיים ברצועת עזה מהצד ההומניטרי, ואני בהקשר הזה בהחלט חושב שהקמתו של נמל ימי, עלי מבודד, שיהיה מחובר במסילה ובגשר אל עזה, ויאפשר לה להתחבר אל העולם החופשי ולא לישראל, זה רעיון טוב שיכול לעשות את הדבר הזה, ואני מקווה שהעניין יגיע לדיון ולהחלטה.
טוב, השר גלנט, אנחנו ניפגש עוד באחד התוכניות הבאות, ונרחיב על נושאים אחרים. אנחנו מודים לך שהיית איתנו, ושבאמת תצליח בתוכנית שלך של הדירות, כי ההצלחה שלך היא הצלחה של כולנו.
תודה רבה.
בשורות טובות.
בוקר טוב. תודה.